Radio.
איר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן תחרות הקריאייטיב הישראלית,
גרנות. כאילו כמו שבחיבה למישהו שאתה לא אומר, אני רשמי יותר, יניב. אז אני שואל, כאילו סצ'ון זה רק כבר כאלה החברים הטובים, או שזה כאילו מין...
סצ'ון זה השם שלי בענף הפרסום, אני חושב מהיום הראשון שהגעתי, וכל מי שקורא לי סצ'ון, אתה יודע שהוא מענף הפרסום.
וואלה. אז בשכונה לא?
לא, לא. יש לי כינוי אחר, קוראים לי יאנק.
אוקיי.
בשכונה. שזה גם סיפור. אני, אתה יודע שהייתי בבית ספר ברומניה כשהייתי ילד.
וואלה?
כן. הייתי בשליחות עם ההורים, הלכתי שם לבית ספר, ושם לא ידעו להגיד יניב, קראו לי יאנק.
זהו, רציתי להגיד שיש מה נורא אשכנזי, אבל אתה...
אז הנה, אתה רואה. זה מרומניה של צ'אוצ'סקו.
יש לך קצת רומני?
לא.
לא, זה כאילו, אתה אומר...
זה ההורים היו בשליחות.
הבנתי. רגע, אז...
יש כאלה שההורים שלהם בשליחות בארצות הברית, תתעקו בשליחות ברומניה.
לא, הרבה פעמים, כאילו, המקום הראשון של השליחות זה כזה מבאס כזה, מצרים, לא יודע זה, ואז שולחים אותך לאירופה
או... אז אני לא הגעתי לשלב הזה.
אני חושב, לא עובד ככה?
אני לא הגעתי לשלב הזה.
הבנתי. אז רגע, זאת שתגיד למה סצ'ון? למה קוראים לך סצ'ון בענף הפרסום?
סצ'ון, אני אגיד לך איך השם הזה, סצ'ון זה בעצם כינוי חיבה לסאצ'י.
אוקיי. Okay.
שגם סאצ'י זה כינוי חיבה, זאת אומרת זה התגלגל מסאצ'י לסצ'ון.
מה זה סאצ'י?
כשאני הגעתי לאדלר חומסקי ביום הראשון שלי כקופירייטר צעיר,
כן.
לא ידעתי כלום על פרסום. אבל כן ידעתי שיש איזשהו משרד פרסום בינלאומי גדול שנקרא סאצ'י אין סאצ'י, זה בערך כן. כל מה שידעתי. וכשהגעתי לאדלר חומסקי ביום הראשון, בא אליי אורי לברון, שהיה מנהל הקריאטיב שלי, ונתן לי בריף. אתה יודע, עוד לא הספקתי עוד להכיר את השני חדרים שהיו שם באותה תקופה, היינו 20 אנשים במשרד. והוא נתן לי בריף. אז בתקופה הזאת הבריף היה על נייר מוצמד למעטפה חומה.
כן, נכון.
עם דוגמאות בתוך המעטפה של מודעות ודברים שהלקוח עשה בעבר.
כן.
והוא נתן לי ואמר לי בו, תכתוב לזה קריאטיב. עכשיו, אני הייתי בשוק, אני רק הגעתי. אמרתי, מה כבר? הוא שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אתה יודע, רק הגעתי, אני עוד לא יודע בדיוק איך עובד משרד פרסום. אבל חשבתי להיות שבוע בפלנינג, באסטרטגיה קצת, לראות איך הם עובדים, ואחרי זה אולי לבקר שבוע בתקציבאות, אחר כך שבוע במדיה, וככה איזשהו חודש אני אבין איך עובד משרד פרסום, ויהיה לי את היכולת לפצח בריף.
צריך להגיד בשביל הרקע שלא היית בן 21 משוחרר מהצבא, אלא...
לא, הייתי כבר, כשהגעתי לאדלר חומסקי, אני חושב שהייתי כבר בן 27, אחרי שכבר כתבתי תוכניות בערוץ הילדים, תוכניות בערוץ 2.
היית בקומדי סטור?
הייתי בקומדי סטור, למדתי משחק.
כן, אז כאילו היית, אז אולי בגלל זה, כאילו לא באת מה... בן
21. כן, אבל פרסום לא ידעתי, אתה יודע, המילה בריף לא הייתה קיימת. עד שאתה מגיע למשרד פרסום, המילה בריף לא הייתה קיימת. ופתאום אני צריך לפצח בריף.
כן, כן, אבל הדבר הזה של להגיד, אני רוצה להיות שבוע פה, שבוע פה. אוקיי, אז איך הוא הגיב?
אז מה זה הגיב? אתה יודע, הוא דחף לי את זה ואמר לי, יש לך שעה להביא לי שני כיוונים. אתה יודע, שבוע פה, שבוע פה. כן. מה באת למלון? נתן לי את זה והלך, ואז מה, אתה יודע, אני עומד עם הדבר הזה, ואני אומר, מה אני עושה, מה אני עושה? ואז אני מוצא את עצמי, צועק לו, בסאצ'י אין סאצ'י, זה לא היה קורה לי.
ומאז?
מאז זה סאצ'י, שמהר מאוד הפך להיות סאצ'ון.
אז בעצם לברון נתן לך את הכינוי?
אני חושב, אולי זה לברון, אולי זה החבר'ה האחרים במשרד ששמעו אותי, אבל מסאצ'י זה הפך להיות סאצ'ון מהר מאוד, וזה כל כך מדביק שזה פשוט הפך, כאילו הלך והשתלט. אני יכול לספר לך שהמפיקה רונית מולה קיבלה בזמנו איזשהו סרטון, ומשרד הפרסום אמר לה, אנחנו חושבים שזה מתאים ליניב קציר. אז אמרתי, רואה, אני לא יודעת, לא רוצה לקחת סיכון.
לא מכירה את השם.
אני לא יודעת, אבל אני חושבת שזה מתאים לסצ'ון.
עד כדי כך. אז אנחנו התחלנו, אבל רק לפני שנתחיל ככה באופן יותר רשמי, נעשה כמה הודעות קצרות. נגיד אחד שגם הפרק הזה הוא בשיתוף עם סמוב, הפלטפורמה המתקדמת ביותר לניהול מערכות יחסים עם הלקוחות שלכם, ואני כלקוח של סמוב עושה דרך המערכת שלהם את הניוזלטר הקיצר, שכבר דיברתי בפרקים הקודמים, אז לא נלאה שוב, אבל כדאי לכם להירשם, וכדאי לכם להשתמש, ונגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל.
כל אלה הם הספונסרים שלנו.
ונתחיל, סמוב לגמרי ספונסרים, ואדיו עזרו לי מתחילת הדרך בכל מה שקשור לפודקאסט, ועד היום הם מקבלים על זה תודה בשידור. טוב, מתישהו נגיע לזה, אבל כל ההזמנה שלך לפודקאסט הייתה מזה שהתחלנו באמת לדבר באירוע של ישי קרני, והייתה שיחה מעניינת, ואז אמרנו, רגע, אני אמרתי לך, בוא נמשיך אותה אולי מול מיקרופון.
ומה אני עניתי?
לדעתי, א', גם אתה רצית להמשיך, כאילו המשכנו, אבל אני חושב שלא, זה עפת על המיקרופון דווקא.
אני, כן, אני רציתי להמשיך את השיחה, אבל אמרתי לך, למה אנחנו צריכים מיקרופון?
נכון.
בוא נדבר.
אבל אני חושב שהיה בערך, אבל לפני כן, אולי נתחיל משהו גם יותר אקטואלי, כי אמרתי שאתה מתעסק לא מעט עכשיו בנושא של, גם של החזרת השבויים, החטופים, וגם בנושא של החיילים, ואתה כמובן גם עם השרשרת, אז אולי נתחיל ככה משהו יותר אקטואלי, ותספר לי רגע מה אתה עושה.
אז אני אומר ככה, אנחנו הפודקאסט הראשון שלך ל-2024.
כן.
בוא נתחיל בלהרים כוסית. לחיי החטופים שלנו, לחיי החיילים שלנו, שיחזרו במהרה.
הלוואי, אמן.
הנה, אני מוזג לנו עכשיו שתי כוסיות.
כן.
אחת לך,
ואחת לי. זה וויסקי, נכון?
הבאתי לנו וויסקי.
כן, מאוד רדיופוני האירוע הזה.
אז הנה.
עד כה.
אז הנה, אתה יודע, עכשיו בוא נעשה את זה רדיופוני.
יפה.
בבקשה, זה לך, אחי. זה לחיי החטופים שלנו, כן. לחיי החיילים שלנו, שיחזרו כמה שיותר מהר בריאים ושלמים הביתה.
אמן.
זה לחייהם.
יפה הטקטיקה של לשקר את המראיין.
נו, אתה יודע.
אני לא יודע אם זה יפות לטובתך בסופו של דבר, אבל אנחנו נראה בסוף. אז אמן ואמן, ומה אתה עושה בפועל?
אז אני אעשה כמה פעילויות, אני אעשה פעילויות מגוונות. התחלתי איזשהו תהליך של צערי, בסופו של דבר לא צלח, מכיוון שאותו חייל שאיתו התחלנו את התהליך, בהמשך נרצח בשבי החמאס, רון שרמן.
וואו.
ששיחה שהייתה לי עם אמא שלו, 5 ימים אחרי אירוע 7 באוקטובר, אחרי הוא נחטף בחיים. יש וידאו שלו בחיים, בזמן שהוא נחטף. חשבנו איך אנחנו מעלים את התודעה לגבי החטופים שלנו. וזה נושא שליזפה, אתה יודע מה זה לדבר עם אמא של חייל חטוף, מאוד צריך תעצומות נפש, כדי ככה להתנהל איתה בשיחה. רון הוא גם מחזיק גם באזרחות ארגנטינאית.
אוקיי.
והדבר הזה הביא לנו איזשהו רעיון לפנות, אתה יודע, כיוונו גבוה, לפנות לנבחרת ארגנטינה בכדורגל, מחזיקת גביע העולם, כדי שישמעו את קולם עבור רון ועבור שאר החטופים שלנו. אתה יודע, זה בא מאיזשהו רצון ככה ואמונה שזה יקרה, אבל הסיכוי להביא את נבחרת ארגנטינה הוא כל כך קלוש. באותו ערב אבא של רון כבר צילם את עצמו.
ספרדית.
בספרדית, כן, פונה ליונל מסי כדי שידבר בעבור החטופים שלנו. זה סרטון שפתח הרבה מהדורות חדשות בעולם.
וואלה?
כן, ולצערנו התבשרנו בהמשך שרון נרצח.
והם לא הספיקו לעשות, או נבחרת.
לא, אני גם לא מאמין שהם היו תורכים לעשות.
לא?
לא.
לא יודע, אתה יודע, סיינפלד מגיע וכל מיני כאלה, אבל לא יודע.
זה משהו אחר, אתה יודע, סיינפלד הוא יהודי, ארגנטינה, אומנם עכשיו נבחר שם נשיא שהוא תומך ישראל נלהב,
כן.
אבל הארגנטינאים ברובם לא הכי מחבבים אותנו.
זה בזמנו גם המקלט של הנאצים היה. אוקיי, הוא עושה עוד דברים, כאילו, יש עוד הפקות בנושא הזה?
כן, תראה, התהליך הזה שהתחלנו הביא בסופו של דבר למיזם משותף שיצא לי לעשות יחד עם המכבייה, וזה בעצם לפנות לכמה שיותר ספורטאים בינלאומיים to speak up, להשמיע את קולם עבור החטופים. ובאמת הצלחנו לגייס דרך המכבייה ודרך מכבי העולמי.
כן.
הצלחנו באמת לגייס הרבה מאוד ספורטאים, גם יהודים וגם לא יהודים, כדי להשמיע את קולם עבור המטרה הזאת.
בהפקות כאלה, אז אתה עושה גם את הכל, כאילו, גם את הרעיון, גם את הכתיבה וגם את הבימוי?
כן, תראה, פה אין בימוי, כן? אבל יש ניהול קריאיטיב של התהליך. כן. יש מקרים שבהם אין בימוי, ויש ניהול קריאיטיב, יש מקרים שיש בימוי, ולא צריך כל כך לנהל את הקריאיטיב, כי יש מנהל קריאיטיב אחר.
אבל כשמציגים אותך, אז אתה במאי, או שאתה במאי, סלש, יש קריאיטיב, נט קריאיטיב?
תראה, אני היום כל מה שעשיתי עד עכשיו.
כן.
זאת אומרת, אני גם כותב, ואני גם מביים, ואני גם מנהל תהליכים קריאטיביים, אני גם עוסק במיתוג.
וואלה?
כן, אני מתעסק, זה כל דברים ש... אתה יודע, גם אתה וגם אני יצא לנו לעשות במהלך עבודתנו המקצועית.
לא, הכוונה היא עכשיו מישהו מחפש מיתוג, אז הוא מתקשר אליך? היום.
יש גם לקוחות שכן, שמתקשרים אליי,
כדי
שאני יצר להם מיתוג.
אז אתה עושה גם וגם וגם וגם.
כן, בוודאי.
למה? כי אתה אוהב גם וגם, או כי... כי יש הרגשה שנגיד בימוי, זה אולי... זה מעל הקריאיטיב, גם מבחינת האחריות, ההשפעה, הכסף, הפרסטיג', לא יודע, כאילו... או שזה לא נכון.
מעל ביחס למה?
לקריאיטיב נגיד, לקריאיטיב במשרד פרסום.
ברמה שברמה הכספית, או ברגע כמה אני נהנה לעשות את זה?
שבאופן כללי, שבוא נגיד, אין הרבה כאר כמוך, אבל יש כמוך, שנגיד היו קופרייטרים ואז בכירים ומנהלי קרייטיב, ולא הלכו להיות איזה סמנכלים גדולים או שותפים, אלא פתאום הלכו לבימוי. אז זה כאילו מין, קצת אקזיט כזה, בקטע המגניב, לא?
יכול להיות שאני נועדתי לביים, אתה יודע, אני אספר לך, אתה יודע, הפעם הראשונה שביימתי, באמת ביימתי, הייתי בכיתה ד'
וואלה.
ושם מצאתי את עצמי כותב ומשחק בתפקיד הראשי ומביים את הצגת פורים של כיתות A.
די.
כן. הם בהתחלה הביאו מישהו שרק יעזור להם עם איזה קטע קישור, לקחו את הילד הזה
איפה שכותב. גדלת?
בשנים האלה בפתח תקווה.
כן.
בשנים האלה בפתח תקווה, לקחו את הילד שיעזור להם רגע עם קטע הקישור, ואז הוא גם הציג את זה, ואז אתה יודע, הרחיבו לי את התפקיד. לאט לאט מצאתי את עצמי גם מביים את כל המופע כולו. מה גם שזה נתן לי את הסיבה להשתמט משיעורי חשבון.
כן.
בבית ספר.
גדול.
וכך הייתי מבלה רוב הזמן על הבמה.
גדול. אבל השאלה הייתה היום, כאילו, אתה גם, דיברנו על זה שאתה גם כאילו מביים, אבל גם עושה קריאיטיב. אז א', האם הבימוי היה סוג של אקזיט? כי אצלך הוא לא לגמרי, כלומר, זה לא שעזבת את זה.
לא, לא, לא שעזבתי את זה, אני אגיד לך, אני למדתי משחק בבית צבי כל חיי, ידעתי שאני אהיה שחקן, הייתי מאוד מכוונן לשם. די בהתחלה, בשנה א', בבית צבי כבר בא אליי גרי בילו, מי שהיה מנהל הבית ספר המיתולוגי.
כן.
והוא טען שאני צריך להיות במאי ולא צריך להיות שחקן. אמר לי, הדרך שבה אתה מציג מונולוג, אוקיי, כשחקן, אתה מכניס, אתה צובע את זה בהמון עולמות תוכן. אז בוא תביים. וככה במשך שנתיים ראשונות, הוא כל הזמן ניסה לדחוף אותי לבימוי. הוא אמר לי, אתה בחור עם המון חן ומעט כישרון. אבל מה בגיל 30 מתחילה הקרחת, הקרס צומחת, כל החן האלה, מה יישאר לך? בוא תהיה במאי.
הוא גם מהדרום האמריקאי?
לא, לא, גרי בילו היה, לא יודע מה, היה לו מבטא משל עצמו.
אבל עשית מבטא קצת, לא?
זה... עכשיו כשאתה אומר זה יוצא דרום אמריקאי.
זה קצת יצא דרום אמריקאי, אוקיי.
הוא לא דרום אמריקאי. והוא אפילו אמר, בוא, אני אתן לך שעות חזרות, אני אתן לך אולם, אני אביא לך גם קהל, אוקיי? בוא תביים. אבל אני חשבתי שאני אהיה שחקן, זה מה שנורא רציתי לעשות.
אבל דווקא יותר מעניין, סליחה שאני מכוון את זה חזרה לעולם שלנו, אבל מעולם של השחקן, ואפילו שוב, נגיד הקומדי סטור שהכי ידוע, כי זה הכי הרבה שמכירים וזה, שעברת לפרסום, זה כאילו, זה, בהתחלה זה בא ממקום של כאילו, חוסר הצלחה כשחקן, או שאיפה להתפרנס מזה, או מה?
הכל היה לי תהליך מאוד טבעי, תשמע, אנחנו מתעסקים באותו תחום, רק במעגלים יותר רחבים שלו, מבחינתי. זה לא שאתה עושה שיפטינג לתחום אחר.
לא תחום אחר, אומרת, אבל זה גם לא ממש אותה עבודה.
זאת אומרת, גם כשהייתי משחק, הייתי כותב. לפני שהגעתי לקומדי סטור, הייתי תסריטאי בקומדי סטור. גם כשהייתי כותב, הייתי כותב כבמאי. הייתי כותב את התסריט כבר דרך הפוינט אוויו של איך לביים את זה גם.
אבל לכתוב הצגה או הומור זה כמו לכתוב תסריט לפרסומת? בעיניך?
תסריט לפרסומת, בדרך כלל, אתה יודע, הוא מתכווץ לזמן שאתה יודע, בסופו של דבר צריך להביא ב-30 שניות.
וצריך להביא מסר.
היום אפילו בהרבה פחות, אבל מסר אתה יכול להעביר גם בזמן קצר.
לא, אני חושב שכאילו, אתה יודע, כל הרעיון הוא להעביר מסר מאוד ברור, לקהל ברור, למטרה, ערכים וכל זה, ואת זה לעשות באיזושהי דרך מאוד יצירתית, זה לא כמו לכתוב הצגה או משהו ששם זה באמת אתה יכול רק להכניס את היצירתיות שלך.
פרסום אתה לומד כשאתה עושה פרסום.
רגע, אז התחלת להגיד, אבל למה הלכת לפרסום?
אז שוב, המעברים שלי היו מאוד טבעיים, עוד לפני שהגעתי לפרסום, הרי איך הגעתי לפרסום מכתיבה. אז אני תמיד, מאז ומתמיד, כתבתי ושיחקתי. וגם כשהגעתי לקומדי סטור, מצאתי שעבודה של יואב צפיר כבמאי הרבה יותר מעניינת אותי מעבודת השחקן.
וואלה.
עכשיו, זה מאוד משלים למה שנאמר עליי לפני זה בבית צבי. אתה מתאים להיות במאי, אני התעקשתי, לא, אני רוצה להיות שחקן.
אבל הלכת להיות קופירייטר.
הלכתי...
למה? זה החלק החסר לנו.
ולפני שהייתי קופירייטי, תסריטאי, כתבתי תוכניות בערוץ הילדים.
אני מבין, אבל אז הלכת להיות קופירייטר. למה הלכת להיות קופירייטר? למה לא הלכת באמת לביים, או לא יודע מה?
כי לא חשבתי שאני יכול להיות במאי, אף על פי שכבר אז, אתה יודע, ניסו בבית צבי להסליל אותי למקום הזה של הבימוי, אבל חשבתי שבמאי זה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאני מסוגל לעשות. קל לי לכתוב, להיות מאחורי המקלדת, מאחורי המחשב, לייצר תסריט. אני גם מביים אותו בראש כשאני כותב אותו, אני יכול להגיש אותו לבמאי כשהוא כבר חצי אפוי.
כן, בתפיסה שלי עדיין במאי עושה המון המון דברים, כאילו שזה מאוד מאוד גדול להיות במאי. גם בפרסומת ובטח בדברים שהם יותר מפרסומת, אבל כאילו...
אז תראה, אז...
עושה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אחריות, וכאילו זה, לי זה נראה מטורף גם היום.
אז אתה יודע, אז איך הגעתי, איך בעצם בסופו של דבר נחתתי על כיסא הבמאי? פרסומת שצילמנו כשהייתי מנהל קריאיטיב באדלר חומסקי, כאילו במהלך הצילומים, מנו קדוש, הצלם, שמע אותי מדבר עם הבמאי. ואז הוא קרא לי, אמר לי, סצ'ון, בוא רגע. הוא קרא לי אליו הצידה. ואז הוא שאל אותי, למה אתה לא מתחיל לביים? ואז עניתי לו, כי אני לא מבין עדשות. וואלה. הוא עוד הפחיד אותי. עדשה רחבה, עדשה הזה, כן. פוקוס, לא פוקוס. לא יודע, באתי מתיאטרון. נכון. אני לא מבין. ואז הוא אמר לי, מה? הוא אמר לי, תראה, אתה מבין תסריט, אתה מבין לקוח, אתה מבין פרסום, אתה מבין הומור, אתה מבין בריף, אתה מבין אסטרטגיה.
כן.
לא, הוא אמר, בוא תביים. אני מבין בעדשות.
נכון, הרבה פעמים זה ככה, לוקחים צלמים, אני יכול עם וידוי. נכנס ויסקי, יצא וידוי. הסיבה שעד היום לא הרחתי אף צלם, סטייל מנו או סטייל, נו, איך קוראים לו הידוע?
טובי.
יש איזה שלושה צלמים בסך הכל, כן?
טובי, לאל.
כן, טובי.
לקוח, אתה מבין פרסום, אתה מבין הומור. אתה מבין בריף, אתה מבין אסטרטגיה.
כן.
לא, הוא אמר, בוא תביים, אני מבין בעדשות.
נכון, הרבה פעמים זה ככה, לוקחים צלמים, אני יכול עם וידוי. נכנס ויסקי, יצא וידוי. הסיבה שעד היום לא הרחתי אף צלם, סטייל מנו או סטייל, נו, איך קוראים לו הידוע?
טובי.
יש איזה שלושה צלמים בסך הכל, כן?
טובי. לאל.
כן, טובי. אז אמרתי שעם צלמים, אני מפחד, אני כאילו, אני מרגיש כל כך בור בנושא, שאני, כאילו שאני, אני, אני, אני מפחד לפתוח אותם בשיחה, אני שבא לך.
מרן, תקשיב, אתה לא לבד, והדרך הכי טובה זה פשוט להגיד את האמת. אתה יודע מה אני אמרתי? נכון. בפעם הראשונה, כן. בפרסומת הראשונה שצילמתי.
כן.
אגב, היא הייתה עם טובי, כי מנו אמר לי, בוא, אני אעזור לך ונעלם להוליווד. הוא אישהו, זרק אותי למים וברח.
באמת?
כן. ואמרתי, וזה בסדר, אמרתי, תראה, אני אעשה הכל, רק שאני לא מבין בעדשות. אני תמיד אמרתי את זה.
ובתיאורה?
אני גם לא מבין, הצלם מבין בתאורה.
כן, כן, נכון, זה דברים של הצלם.
הצלם מבין בתאורה, אתה תדע את איזה צלם להביא.
כן. אתה יכול להגיד לו, אני רואה את זה סטייל ככה, להביא רפרנס לאיזה לוק, ואתה תדע לעשות לי את התאורה שתתאים לי
זה בדיוק. זה אווירה שהייתי רוצה לשדר, בוא נראה, ואתה משאיר לו לעשות את זה בסופו של דבר.
ואחד הדברים שאתה ידוע בהם, אני כבר אמרתי את זה פעם שלישית היום, כשהראיתי אותך במשרד, אתה אוהב שאת זה שאומרים את זה או לא? אבל שכאילו, נגיד, אחד הדברים שאתה הכי ידוע, והיום אתה יודע שלרוב, להרבה מאוד אנשי קריאיטיב, אין את הדבר הזה שיכולים לו, כמו שאצלך, בהם אומרים, תקשיבו, הוא, יחד עם גולן נוחיין, המציא את שקע ותקה. עשית 1,000 דברים לפני ודברים אחרי, נכון? אבל כאילו...
נכון.
אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה?
אני מאוד אוהב את הבובות.
לא, שכאילו, שנדבק עליך שקע ותקה, זה טוב, זה רע, זה כמו...
רע זה לא, אין, רע בטוח אין בזה.
אתה מבין שהיום להרבה אנשי קריאיטיב אין כאילו את הקמפיין שהם עשו, הם עובדים על זה 5-6 שנים, ואין להם איזה שקע ותקע כזה.
אני חושב שתקע ושקע הם הדמויות הכי ותיקות בענף הפרסום היום.
שעדיין על המסך.
הפרזנטורים, כן, שעדיין על המסך.
כן.
אגב, אני גם אחראי לטוקי של בזק בינלאומי, אתה יודע את זה.
וואלה.
כן.
כי לדוד שלך יש מפעל לבובות, זה השמועה בשוק.
הטוקי לא היה בובה, הטוקי הוא אנימציה. הטוקי הראשון היה מפלסטלינה.
נכון, זה אנימציה.
הטוקי הראשון היה מפלסטלינה.
כן? מה, זה הסטופ מושן כזה?
כן, פריים פריים.
הבנתי. אז הבדיחה על הבובות לא עובדה. אוקיי. אז לא, אבל זה...
אבל אתה יכול להגיד שאני ילדותי.
לא, והיום אתה מביים את הפרסומות שלהם.
נכון. נכון.
זה גם קטע.
תקע ושקע היו גם הפרסומת הראשונה
שביימתי. ואתה היחיד שקורא להם תקע ושקע, כל המדינה קוראת להם שקע ותקע. לא?
באמת?
אני חושב, לא יודע. לא,
איך אתה קורא להם? איך אתה קורא להם?
שקע ותקע.
שקע ותקע. אני גם יכול לקרוא להם ככה, שקע ותקע.
צריך לראות רגע באינטרנט, אתה כותבים את זה. אוקיי. אז אתה גם מביים היום את זה.
נכון, אני גם מביים את הבובות. האמת שהתקע ושקע, שקע ותקע, היו הפרסומת הראשונה שביימתי. לתסריט שכתבתי אותו חודשיים קודם.
מה, כתבת אותו כשהיית ב...
כשהייתי עוד מנהל קריאיטיב, כתבתי תסריט, בינתיים עזבתי את משרד הפרסום, עד לחומסקי נתנו לי את הפרסומת הראשונה שלי, פרסומת לשקע ותקע.
כן, הוא אומר שהפרטתם יפה.
מה, יפה מאוד, אנחנו, מה זה, בקשר טוב ובקשר חם. ויצא לי לביים את התסריט שאני כתבתי חודשיים לפני זה. זה היה גם הפרסומת הראשונה שביימתי. בלי להבין בעדשות, ובלי להבין בזוויות, ובלי להבין בתנועות מצלמה.
אני אכניס אותך לאט לאט לנושא שהתחלנו לדבר עליו אז, תראה בעדינות. ואתה מרגיש היום, אני אגיד, אתה לא תגיד, אבל אני מסתכל היום נגד על הפרסומות של שקע ותקע, עכשיו יש עם איך קוראים לו הקומיקאי, אורי חזקיה, נגיד.
עם אורי חזקיה, כן.
אני אגיד, לא תגיד, לא ברמה ולא בכתיבה ולא בתחכום ולא בזה, שתגיד שהיה פעם, אני חושב. אבל, בצד שני, כל הפרסומות היום הם לא ברמת הכתיבה, החשיבה הזה, וזה שאני מרגיש סובייקטיבית שהיה פעם. אז, א', אתה מרגיש את זה, אתה גם צריך ל... כאילו, אם פעם, לדעתי, נגיד, על כל תסריט כזה שלהם, ישבתם כמה ימים, נכון? בטח הרבה זמן, כל דבר כזה. לא קוצבים את זה בחמש דקות.
תלוי, אתה יודע, אני אומר את האמת. לא, זהו, אני אומר את האמת. יש דברים שנכתבים מאוד מהר. מאוד מהר.
כן?
מאוד. שאתה מתחיל וזה פשוט זורם. התסריט כותב את עצמו.
אוקיי. אבל נגיד בהרגשה, זה גם חלק מה שזה, שכאילו נגיד היום הדברים, הם הוקדש להם פחות זמן בחשיבה, נקרא לזה ככה.
לא, זה לא שמוקדש פחות זמן, אבל אני חושב שכמו כל דבר, גם הבובות עברו איזשהו תהליך.
אגב, איש היקרני היה אחת הבובות.
איש היקרני דובב את אחת הבובות.
שקע נכון, או תקע, אני לא יודע להגיד כן. מי מהם.
את שקע, את הג'ינג'י.
כן?
נחשת מי? את הג'ינג'י.
לא, אני לא יודע להגיד מי זה שקע ומי זה תקע.
שקע זה הג'ינג'י.
והשני הוא...
תקע.
לא, השני...
שעושה אותו יעקב כהן, מדובב.
הוא עדיין?
יעקב כהן, עדיין.
כי... אבל עוד... היה עוד החלפה אחת, לא באמצע?
לא, לא.
לא הייתה החלפה?
לא, איש העיקר אני החליף את אורי גוטליב.
אה, אוקיי. אתה איזה החלפה, אני זכרתי.
נכון.
כן, כן. אוקיי, אז התחלנו לדלל, אתה אומר שזה, שאתה לא רואה שהתסריטים הם...
אני חושב שבסופו של דבר, תראה, יש הרבה מאוד דברים שהשתנו. המסרים משתנים, לקוח שבא אולי בגישה אחרת.
זה לא יודע שם, אין לקוח ותיק שגם הוא כבר...
כי
במקומות האלה גם הרבה פעמים הבן אדם הוא 30 שנה באותו תפקיד, לא?
לא, חברת החשמל היא ותיקה, אבל לא, אתה יודע, החידוש קיים בהכל. אגב, אני לא חושב שזה למקום פחות טוב.
כן.
המקום החדש, במרכאות שהם נמצאים בו, אני חושב שאורי גוטליב, שאורי חזקיה מכניס המון המון חן פנימה עם הדמות האנושית שלו ועם הקומיות שלו. הבובות, בוא נאמר ככה, אני מסכים איתך שהבובות נרגעו קצת
לא, מה שהיה מגניב...
ברמת החוצפה שלהם.
מה שהיה מגניב בעבר, דווקא בגלל שזה היה חברת חשמל, ומי שלא זוכר לפני, גם תוך כדי, אבל בעיקר לפני, היו, אם אני זוכר נכון, בעיקר קמפיינים כאלה של תראו אותנו עובדים בגשם, כל הכבוד לנו, כל הכבוד לנו, כזה כאלה מין. למרות שבמבוגרים הייתה גברת ג'יבוטרו, וזה גם זה קרבת השמל, נכון?
לנו הייתה גברת סימנטוב.
משהו
כזה. ותקה ושקע בהתחלה הייתה גברת סימנטוב.
לא משנה, אבל בשביל התיאוריה זה זה.
כן.
ואז פתאום בא משהו שהוא בכלל לא מדבר על חברת חשמל. כלומר, הפרזנטורים לא מייצגים את חברת חשמל, הם מייצגים את הלקוחות.
זה הבחנה מצוינת. זה האיכות שלהם, אגב.
כן.
ולכן אגב אתה מזדה איתם, כי הם עצבנים כמוך.
נכון.
והם כועסים כמוך.
וזה לא סרטים שחברת השמל אמרו, תראו כמה אנחנו מנדרים.
חד משמע.
מה שעשו עד אז.
להפך, אני זוכר את הבובות נכנסות למוקד 103 ומתלוננות על גובה החשבון.
נכון, וגם השפה שלהם, זאת אומרת, התחכום, היה משהו בכתיבה, בחוצפה, הוא היה לא כל כך ממלכתי ברמת, אתה יודע, שזו חברה ממשלתית, שזה זה, ואז כמה שנים לא היה.
עזוב, מרן, קוראים להם שקע ותקע, יותר מזה, עוד לפני שהתחלת לכתוב מילה ממה שהם אומרים, כבר עצם השמות שלהם שקע ותקע.
מהרגע הראשון הבנתם שיהיה לזה גם את הדיבור ההומואי?
חד משמעית.
שיהיה על זה שיחה...
סרטון ראשון, שקע ותקע, שוכבים כל אחד במיטתו בחדר, ביניהם באמצע יש מנורת לילה, אחד קוראים לו שקע, אחד קוראים לו תקע, והם גרים באותו חדר, הם משנים באותו חדר.
תשמע, השיחה נגד על אריק ובנץ, אפילו בחול, היא לא הייתה כל השנים, כאילו בשנים האחרונות הייתה שיחה עם אריק ובנץ, הם בעצם, אז גם פה, מהרגע הראשון הייתה שיחה...
אבל להם לא קוראים שקע ותקע.
כן.
את ההבדל זה.
דווקא אני לא יודע, אני עד עכשיו לא כל כך חשבתי על הסמנטיות של השם, דווקא התייחסתי יותר לחברת חשמל, אבל לזה שאחד זכיר ואחד נקבי.
כן. אז אתה יוצא דופן פה, כי כולם חושבים הפוך, כולם מתחילים מזה ש...
אז אתה אומר שקע הוא הג'ינג'י לפי התיאוריה שלך.
שזה שקע ותקע, כן.
אתם סטריאוטיפים, זה לא יפה, תדע לך, זה לא יפה מה שאתם עושים.
יכולנו לעשות הפוך, זה לא משנה.
כן, שיעקב כהן הוא השקע? לא נראה לי.
לא, מבחינת, לא. מבחינת השמות למי קוראים מה, זה יכול היה להיות הפוך, כן? אבל האופי היה נשאר אותו אופי.
לא, בתיאוריה שלך, בשקע ותקע,
אם יעקב כהן עושה תקע,
מקבל ואתה נותן, אני לא יודע עכשיו...
ותקע הוא היותר אסרטיבי, אז אם היינו עושים את זה הפוך, אם היינו קוראים לו שקע, היינו עושים את שקע יותר אסרטיבי, אבל יותר רגיוני שתקע, הוא יהיה האג'י, השפיצי יותר, החד יותר.
כי באנלוגיה גם. אוקיי.
נכון.
סבבה, אז התחלנו לדבר על הכתיבה של זה. נכון? אתה אומר שאתה לא רואה הבדל בכתיבה? בוא נגיד שהתסריטים של אז מאותה הסרטים של היום.
זה לא אותו דבר, אני אגיד לך מה ההבדל.
אולי אני מכשיר אותך כי אתה עובד אתה, אז אולי נשנה את ה...
תודה רבה, מרן, בוא, אני לא צריך, בוא. נכון, אבל אני כן יכול להגיד לך.
כי ניסיתי לזרום...
שאם אני מחבר את זה למה ששאלת קודם, אם תקע ושקע, שקע ותקע, סליחה, ייצגו עד עכשיו את הלקוחות, דיברו בשם הלקוחות, היום חזקיה, הוא הלקוח שפחות מבין, ופחות יודע ויותר מסתבך, והם אלה שמסבירים לו. תפנה לחברת חשמל, או שלח רוצה.
כי אנחנו כבר פרזנטרים שנקור לך בשנים, אז אנחנו כבר כאילו מייצגים אותם.
אני חושב שזה בעיקר מה שעושה לך את ההבדל בין המקום הקודם שהם היו בו, לבין איפה שהם נמצאים עכשיו.
אבל זה כבוד שכל כך הרבה שנים וזה נשאר.
החוכמה היא לחדש כל פעם. כל פעם לנסות לחדש ולהביא אותם... אתה יודע, הם לא נמאסים. אתה יודע למה? כי הם אנחנו. הם אנחנו.
אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר מלמעלה, אז כן, אתה, א', כשאמר שהגעת לאדלר, זה היה איזה שנה? בפעם וקצת?
לא, 1997.
ב-97.
1997.
כן, של השנים לפני 2000. אז היית, אז מה שנקרא, אתה כבר כמה, אנחנו עכשיו, זה 27 שנה בענף.
אבל מי סופר?
רואה את כל, מה שנקרא, את כל התהליכים שאנחנו עוברים. והשאלה היא, האם גם אתה מרגיש שהתהליכים, במיוחד, אם אנחנו מתייחסים לזה באופן קריאטיבי, לאו דווקא הולכים ומשתפרים. שזה מוזר, כי כאילו, מצד אחד אתה אומר, העולם נהיה יותר מתקדם, יותר חדשני, יש יותר אפשרויות, אנחנו חשופים למדי דברים, אתה אומר, עם הזמן גם אנשים פחות שמרנים, אמורים להיות יותר ליברליים, וקצת מרגיש שעולם הפרסום, מרגיש לי, כי זה מה שהתחלנו אז לדבר, שעולם הפרסום הוא לא פרץ דרך זה, אלא הדברים המגניבים שנעשו כזה בשנות ה-2000, שכבר לא כך קורים היום.
דווקא, אתה יודע מה? זה מעניין אותי לשאול אותך, מהכיסא, אני לא צוחק, no. מהכיסא שלך,
כן.
ומכל כך הרבה דברים שאתה עושה בתוך כן. הענף, וכל כך הרבה אנשים שאתה פוגש, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה. למה, כי אני גם מזהה את אותה תמונה פחות או יותר. מעניין אותי לשמוע דווקא ממך, למה אתה חושב שזה קורה.
אבל זה לא עובד ככה, הפודקאסט הוא איתך. לא, אבל אני אגיד לך, א', אני
התבטאתי... אחי, אני פה, אני לא הולך לשום מקום, אתה איתי.
אני התבטאתי גם כמה פעמים. וגם באמת אני עושה הרבה דברים שהמטרה שלהם היא בעצם לקדם מצוינות קריאטיבית, בגלל שאני מזהה את זה, ואני מנסה לא לעשות את זה ממקום ממורמר, או ציני, או אתה יודע, מישהו שיושב מהצד ואומר זה לא טוב. לא. אני הרבה פעמים אומר, א', אני חלק מזה גם היום, וב', אני מנסה, אחד... לעשות כל מיני מהלכים שישפרו את זה, כמו למשל שהקבוצה היא ביקורתית בפייסבוק, וזה שאין ביקורת, אז זה גורם לבינוניות, זה שיש ביקורת, מוצדקת, לא מוצדקת, אבל יש שיח, זה שמחזירים את זה שיהיה תחרות פרסים, שוב, למה אין תחרות פרסים? כי זה משרת את מי שלא רוצה שיהיו פרסים, כי זה משרת את מי שרוצה שיהיה בינוניות, כן? ברגע שיש פרס, אז אני עושה כל מיני דברים, הרצאות שאני עושה, ומראה דברים מהעולם, אני מראה ללקוחות, למשרדים, תקשיבו, זה לא שהפרסום נהיה כזה בכל העולם. בואו תראו, הנה עכשיו יש לי גם הרצאה לסרטים של חג המולד, וגם סיכום שנה, ובפברואר יש את הסופרבול, אתה אומר להם, תקשיבו, תראו מה עושים בעולם. עכשיו, גם בארץ עושים פה ושם, ואז הדברים שעושים בארץ הם מצוינים, אנחנו נותנים להם הכרה בקבוצה, בגרנות וכאלה. אז אני מתעסק עם זה. אז א', השאלה היא, האם זה, אתה חושב שבאמת יש פה משהו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר, משהו מובהק שאפשר לדבר עליו, או שזה מין גיל כזה שאתה אומר, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אתה כנראה אפילו כמה שנים יותר ממני, היה לך 50, נכון?
זה לא מחמיא מה שאמרת עכשיו.
לא, כי אם אתה ב-97 רק זה, אתה עושה לי את החישוב.
אוקיי.
אבל היה לך 50.
עכשיו, שאתה מדבר על איך שאתה נראה, כאילו, מבחינת איך שאני נראה.
אתה תימני, אתה נראה צעיר, זה בסדר.
לנצח.
כן. אז אתה... אז השאלה אם זה כאילו מין תופעה של אנשים שהם יותר מבוגרים, מסתכלים על הצעירים ואומרים, הם פחות טובים, האם זה מין מרמור של מבוגרים, או שיש פה משהו ענייני שאפשר לדבר עליו, ושוב, לדבר עליו במטרה לשפר, לקדם, להצביע על דברים.
זה לא לנרלר. אני חושב שמה שמושך היום את עולם הפרסום, זה החוקים והקודים של עולם הדיגיטל.
אוקיי.
זה, אתה רואה את זה בצורה גורפת, הן מבחינת הדרך שבה אתה מספר את הסיפור, והן מבחינת הפלטפורמות שאתה דואג לפרסם בהן. ואחד הדברים, אבל היותר בולטים לי לפחות בשנים האחרונות, פה תתקן אותי אם אני טועה, זה שכמעט כל פרסומת שאני רואה היא פרסומת עם סלב, מראש.
נכון, אני רוצה להגיד לך קודם כל לנושא הדיגיטל.
זה תמיד היה, אבל יש תחושה שבתקופה האחרונה...
רגע, זה לפני הסלב, לעניין הדיגיטל.
כן.
זה היה אמור להיות הפוך. למה? כי בטלוויזיה, למרות שאתה עדיין יכול לזבזב, וזה אתה עדיין חצי קהל שבוי.
נכון.
אז כביכול אפשר כאילו קצת לוותר, כי אתה רוצה לראות את התוכנית. דווקא הכניסה של הדיגיטל מכריחה את הפרסומות להיות עוד יותר יצירתיות בעיניי, כי כדי שאתה בכלל תסתכל עליהם, כדי שתישאר, כדי שתצליח אותה הרבה יותר יצירתית.
אבל אז... יכול להיות שהדרך הכי פשוטה שלי להשאיר אותך, זה להראות לך בשנייה הראשונה את סטטיק. או, 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 או מישהו אחר.
נכון. אלה הם כן, כל הפרסומות הם סטטיק. ואז כאילו,
אבל, לא סטטיק שאתה על זה, אבל... כן, אבל...
ברגע יש... שהכל הם כאלה, אז זה כבר פחות מעניין, כי אתה מוצף בסלבס...
התחושה שלי שאנחנו די מוצפים בסלבים. זו התחושה שלי.
נכון.
לא שלא היו בעבר, היו, אבל היום כמעט, כמעט כל דבר, כל סטורט סלבים...
אבל למה לדעתך יש הרבה סלבס?
אני חושב שזה מקדם הרבה יותר מהר את התוכן מבחינת צפיות, מבחינת לייקים, אחוזי אהדה.
הסלבס הרבה פעמים גם הם בעצמם מדיה, כי יש להם עמודים.
יש להם הרבה עוקבים, אתה בפעם אחת מגיע לחצי מיליון, 300,000, בקליק אחד.
נכון. העניין הוא...
אין לי ספק שזה משפיע, אין לי ספק שזה משפיע.
כן, השאלה היא, אני גם ממש לא נגד סלבס, אבל השאלה היא, האם אתה חושב על קונספט, ואז בתוך הקונספט אתה מביא סלב, כשיש לך כבר את הקונספט, ודרך אגב, יכול להיות שמחר גם מתחלף הסלב, או שאתה מביא... אתה אומר, יש לך בריף, אתה אומר, קודם כל בוא נחשוב מי הסלב שפנו, מי הסלב שזה, או מצאנו הוא,
כן.
ואחר כך, או שהוא שר את הבריף, או שהוא מדקלם את הבריף, או שהוא עושה מערכון כזה, אבל יש הבדל,
כן,
זה לא קונספטואלי.
אני מבין לגמרי, ומאוד יכול להיות שזה הבדל, שפעם היית בא עם רעיון ומלייק לתוכו סלב, והיום זה מרגיש שאצבע על הידק יותר קל, בוא נביא סלב וכבר נמצא מה לעשות איתו.
היה לפני כמה שבועות.
זה יהיה יפה, זה יהיה טוב, זה יהיה כתוב מצוין, זה יהיה קליט, זה יהיה זמרירי, אבל בסוף זה מה שיהיה.
היה לפני כמה שבועות עשיתי פרק עם מיכל לוצקי, שהיא הסמנכ"לית שיווק של AIG. וזה רבע שעה ניסיתי לעבוד איתה לדבר הזה של ה... ולא היא הביאה אותם, של אסי ואלברט. כן. מה הקשר ביניהם לבין ביטוח? מה הקשר, מה הקונספט הקריאטיבי של כל האסי ואלברט הזה, ובהקשר שלו לביטוח?
זו דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
לא קיבלתי תשובה, אני גם לא בטוח שכאילו ש... שמבינים מה אני רוצה. או שלפחות הם לא עושים, אתה יודע מה מתכוון?
אני חושב...
מה אתה אומר? זה מיושן, זה מיושן לחשוב ככה? זה כאילו,
לא, 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 זה לא מיושן. זה דווקא דוגמה מצוינת מה שנתת, כי... מעבר לזה שהם עוברים סיטואציות ביטוחיות,
כן.
בתוך הסיפור, כל אחד אחר היה יכול לעבור את אותן סיטואציות, זה לא שהם נותנים ממה שהם לתוך הפרסומת, מעבר לזה שהם, מי שהם מכירים אותם. זה לא איזשהו ליאקת איזשהו זמר ואתה נותן לו לשיר.
נכון,
כן?
כי הדוגמה...
או איזושהי מישהי שמתחילה לרקוד, כי רקדנית מפורזל ופתאום היא... ואז אתה מוצא את ההקשר.
נכון, הנה, אפילו ביטוח ישיר, שאני חושב שדיברנו על זה, אבל לא משנה. כי זה דוגמה להפוכה במקרה הטוב. היה להם קונספט שבא ואומר, כשאתה סוגר ביטוח, אתה רמבו, לא אכפת לך מכלום, כשאתה צריך את הביטוח, אתה בוכה כמו ילד קטן. אז הם הביאו את ליאור רז.
כן.
אז הם מתחבא...
הם הביאו את רמבו.
אתה מבין? אז כאילו, יש הקשר, אתה אומר, אוקיי, אני מבין למה ליאור רז.
בדיוק.
זה כאילו...
בדיוק. אז יש מקומות שזה נתפר, מאוד נכון.
כן.
ויש מקומות שזה תלוש, שאתה מרגיש תלוש, והתחושה שאתה מרגיש, גם אני מרגיש אותה. היא לא סתם, היא באמת, אתה רואה, ואתה אומר, אוקיי. ליעקו אותם.
ואתה פוגש היום יותר מה? יותר לקוחות, יותר משרדי פרסום, יותר... אם אתה מביין, אתה פוגש את משרדי פרסום.
אני פוגש
את הצוותים,
פרסום.
אתה פוגש את המנהלים.
חד משמעית. אני פוגש משרדי פרסום, ואני מאוד אוהב לעבוד עם אנשי הקריאיטיב במשרדי הפרסום. גם, אתה יודע, אני בפרויקטים שאני מביים, אני לא רק מביים, אתה זוכר, דיברת קודם על כן. עבודת הבמה מול עבודת הקריאיטיב, אלא אני מוצא את עצמי, מתחיל קצת מאיפה שהקריאיטיב סיים, אתה יודע, כן. למשוך את זה, טיפה לחדה, טיפה לנסות...
תספר את זה על דוגמה, זה הכי טוב, על משהו כזה מהאחרונה, אז גם יש משהו
אתה,
שעשית.
אתה מדבר על תקע ושקע, אתה יודע, זה...
או, בוא נביא דוגמה אחרת, שלא יהיה עוד פעם.
דוגמה אחרת, זה בכל דבר שאני עושה,
לא,
כל דבר שאני
נורא. לא, תן לזה סרט שעשית לאחרונה, ואז כאילו...
אני יודע מה, אם תיקח פרסומת לצורך עניין, פרסומת לפנטה,
כן.
אוקיי, שעשיתי.
גם בובה.
במקרה הזה גם בובה. אתה יודע מה יכול להיות שאני האיש של הבובות? יכול להיות שאני האיש של הבובות.
היה פעם כזה קצת קטע של בובות, כן.
וזה דווקא ממש לא מזמן. אז פה אתה יודע, זה קריאיטיב שמגיעים עם תסריט, ותמיד בדרך כלל אומרים לי, אתה יודע, זה פתוח. בוא נראה רגע איפה, איך אתה גם יכול לעזור פה בכתיבה.
זה היה משהו שדר חדשות, או מה הדמות? תזכיר רגע על מה הפרסומת?
היא בובה בשם סמנטה, שיש לה תוכנית אירוח. כן. והיא מערכת, אפרופו...
סלאבס.
אפרופו סלאבס, כן. היא מערכת מובילי דעת קהל, כוכבי טיק טוק.
וואלה.
כן. והם צריכים לנחש מה הטעם של הפנטה החדש.
זה היה קמפיין לפנטה החדש. אוקיי, אז נגיד בתהליך כזה, אז קורה שאתה כאילו... מה קורה אם אתה מקבל תסריט שאתה אומר, רגע, זה תסריט שהוא לא מספיק מה שאני מכיר. אם אני הייתי פעם, הייתי נותן לאורי לבון כזה תסריט, הוא היה אומר לי, חביבי, לך תמשיך לעבוד. אתה מקבל כתפים תסריטים כאלה שאתה אומר, כאילו, איך זה הגיע אליי, איך זה עבדת לקוח, אני לא מבין איך זה עבדת מנהל קרייטיב עוד בהתחלה.
יש, בוא נגיד,
לא ספציפית.
כן, יש מקרים כאלה, ואז אתה יודע שפחות או יותר העסק נעול, כי זה עבר כבר לקוח. עכשיו יש לך מסגרת מאוד מצומצמת שבה אתה יכול לנסות לשחק ולייצר מזה מקסימום קריאיטיב. אז אני גם לפעמים עוזר בתסריט, ולפעמים גם עניינים של בימוי יכולים לסייע לטקסט עצמו.
לגמרי.
כן.
כי זה דווקא, בגלל שהערכתי פה כמה במאים, אז אני אגיד, זה כן, זה נקודה שאלו כמה במאים על הנושא הזה שהם מקבלים תסריטים לא לגמרי אפויים עד הסוף, כאילו.
נכון.
ואז השאלה היא...
נכון, לא תמיד תסריט אפוי. ולפעמים, אגב, אתה מקבל תסריט כדי שאתה תוכל יחד עם הקריאיטיב לסיים לאפות אותו.
זהו, זו שאלה, אם לפעמים יש קשם עדיפים, אומרים ככה, יש לי יותר ביטוי אולי.
הרבה פעמים אתה שומע, בוא, סצ'ון, זה ככה, עשינו 80%, אבל אנחנו רוצים רגע למקסם את זה. בוא נראה איך אפשר ביחד.
ואתה חושב שהסיבה לכל הדבר הזה, בוא נעשה את הדברים על השולחן, האם הסיבה על זה בסוף היא כסף? כי המודל הכלכלי השתנה, כי יש יותר דיגיטל, ומשרד הפרסום יש להם פחות כסף, אז יש להם פחות כסף לכוח אדם יותר טוב, יש להם פחות כסף לשעות פר עבודה, כי יש שם גם הרבה דיגיטל, הרבה דברים, יש פחות... אז באמת זה פחות זמן, פחות אנשים טובים שעושים פחות זמן על כל דבר,
ולכן... אתה אומר, הסיבה לזה זה הסיבה למה בעצם? הסיבה ש...
לירידה ברמת הקריאיטיב באופן כללי.
אני, תראה, אני לא אומר ירידה ברמת הקריאיטיב, אתה יודע, קטונתי
כי... זאת הכותרת של הפרק.
באמת אתה אומר לי את זה עכשיו?
לא.
סצ'ון. הכי קטונתי בעולם, אתה יודע, מלבקר קריאיטיב או לבוא ולהגיד, יש דברים מאוד קריאטיביים שאתה רואה גם היום על המסך.
נכון, יש.
יש דברים מאוד מאוד קריאטיביים. אבל
לא המון.
סך הכל התחושה מרן, ואת זה אנחנו חייבים להגיד ביושר, אני מרגיש כמו בחדשות, את זה מוכרחים לומר. רוב המסך שלנו מלא בסלאבס. רוב המסך שלנו, כשמדובר בפרסום, הוא דמויות של סלאבס.
אבל שוב, אבל גם
סלאב... עם קשר ובלי קשר
לא,
למוצר.
אבל אם יש סלאב, אבל יש קונספט, ויש תסריט, ויש כל הדברים, אז אין לי בעיה שזה סלאב, כאילו, זה אומנם...
מאחור,
אני חושב איתך. שהרבה פעמים קריאיטיב טוב, או רעיון טוב, אמור לחסוך כסף, למשל, שהוא יעשה את כל כך טוב, וכל כך עוצר, וכל כך זה, שלא ישימו לב שאין שם סלאב, כי הוא כל כך מגניב ושונה, אז בוא נחסוך את הכסף של הסלאב,
כן
או של השיר
אבל
הטוב.
כן ולא, אבל אתה יודע, לפעמים אתה כותב קריאיטיב לדמות מסוימת, אתה יודע, נכון. זה לא סתם סלאב, אלא זה הסלאב הספציפי שידע לעשות, אתה יודע, קח את יעקב כהן לדוגמה, אתה יודע, אפרופו דיברנו על זה, קח את, מי יכול לעשות את יעקב כהן כמו יעקב כהן?
אז אספר לך סיפור על יעקב כהן?
כן.
לא טוב שנתת לי לשתות, תדע לך.
זה הכוסית הראשונה,
וגם אני אגיד שאתה ביקשת שאני אדבר הרבה בפרק, אני אמרתי לך, כי פעם מישהו הראה לי שאני אדבר יותר מדי.
באמת?
אז בזמנו, כשאתי בגיטם, היה מין מכרז גדול, כל כמה שנים יש מכרז גדול למפעל הפיס.
כן.
כי מפעל הפיס זה תקציב שכל המסעת הפרסום רוצים.
כן.
ועשינו מכרז למפעל הפיס בגיטם, והיה לנו קונספט על... זה היה על הלוטו לדעתי, למכרז. הקונספט היה, תיזהר, בסוף תהיה מיליונר. כאילו מין, כאילו החסרונות של להיות מיליונר, כאילו לצחוק על מיליונרים.
כן.
ואמרנו לעשה את זה עם יעקב כהן. לא זוכר, זה גם היה, אני הייתי אז קופירייטי, לא הייתי מנהל קריאיטיב, אז כאילו אני חושב שיעקב כהן זה משהו שהתקבל כזה מעליי, ואז שלחו אותנו לראות הופעה של יעקב כהן. עכשיו, מבלי לצאת, יותר אשכנזי
תל אביב ושיש את זה. אתה מדבר על הופעה של יעקב כהן עם הזאתי, זאתי, עם החולצה על הראש.
אני כבר לא זוכר, אבל, אבל, אבל הייתי בהלם שעדיין יש הופעות, זה כאילו, אמנם זה לא היה אתמול, אבל זה אולי לפני 10-15 שנים, אבל עדיין זה כאילו היה מוזר שיש הופעות, שיש הופעה, הבדיחות מחולקות לפי עדות כאלה, כמו אבנר דן של פעם. הוא צוחק על הפרסים, ואחר כך על התימנים, ואחר כך על ה... אתה יודע, זה מין הומור כזה, שזה לא הומור. אנחנו היינו שלושתנו כאלה, אנשי קריאיטיב שאוהבים כאלה, חמישה קאמרית, אתה מתכוון?
כן, כן, כן. אני חושב שהסטנדאפ, בעיקר יעקב כהן, שהוא מחלוצי הסטנדאפ בארץ, מה שהוא הביא, זה, זה בעצם פחות כמו אבנר דן, שאתה אומר, לצחוק על עדות. כן. זה, זה, זה הדבר המשני. אבל העסק פה זה שאתה צוחק על עצמך. זה הדבר שהסטנדאפ הביא.
נכון.
את ההומור, את ה, את ה... את, לעמוד על הבמה ולצחוק על עצמך, אחר כך גם לצחוק על אחרים דרך זה.
כן, כן, הכוונה שהרגשנו שזה הומור יותר עממי מההומור הרגיל שאנחנו כזה אוהבים להרגיש שאנחנו צורכים. כן. עכשיו אתה צריך לכתוב ליעקב כהן שהוא... אתה צריך לכתוב כזה. אז, אז זה היה קטע, ודווקא... אתה יודע, אני לא יודע, היום גם למכרזים מצלמים, אתה יודע, זה היה אז, אנחנו הלכנו וצילמנו איתו סרטים למכרז. שבסוף זכינו במכרז, אבל לא קיבלנו את הלוטו, ובכלל לא היה יעקב כהן, אלא... חישגד וכל מיני דברים אחרים.
כן.
אז, אז, אז איפה, איפה היינו? אז אתה אומר שהסלב, אז דיברנו על סלבס ועל ה, ש, שהם צריכים קונספט. אז, אז איך זה פוגש אותך בעבודה שכאילו, מול המסעדי פרסום והזה? כי אתה כפעם, אתה כאילו במה עם הדור שלי, או מהדור של זה, ש, שצריך ל, להפיק או לייצר דברים שהם הדור החדש. אז זה כאילו, זה קשה, זה קל, זה מרגיש
אתה... אתה יודע, אחד, אני חושב ש, שזכות... גדולה ש, ש, שיש לי היום כבמאי שעובד עם משרדי פרסום, שאני פוגש חבר'ה צעירים ממני.
כן.
אתה יודע, צעירים ב-20 שנה, עם שפה משלהם, עם קריאיטיב שמתאים ל, יותר לעולמות החדשים.
טיק טוק, כן.
גם לטיק טוק היום, אתה יודע, אין, אין פרויקט היום שאתה עושה ואתה לא סוגר אותו ב, בשלושה פורמטים.
כן.
זה, אין, אין דבר כזה. אז אני חושב ש יש לנו את ה את המזל הגדול להמשיך וללמוד כל הזמן. להמשיך וללמוד, גם ללמד, אבל גם ללמוד.
טוב, עכשיו זו תשובה מאוד פוליטיקאית. בסופו של דבר, במפגש הזה שלך, של הזה, זה מעבר ללמוד, כאילו, יש איזה משהו, אתה מרגיש את המפגש בין סגנון, בין דורות, בין טעם קריט, אתה מרגיש את זה לפעמים כאילו?
לא באופן ש, שבולט לי, או, או באופן ש, שאני יכול לומר לך עכשיו שאני ממש מרגיש אותו. בסוף תוכן זה תוכן, הומור זה הומור. אז אתה יודע מה, אז...
ואתה אם... רצית לביים פרסומות כמו שאתה עשית בזמנו. זאת אומרת, אני רוצה... והיום אולי אתה לא מביים כאלה פרסומות, אתה מביים פרסומות כמו שאתה אומר, של סלבס מדקלמים את הבריף או שרים את הבריף. אז זה לא הפרסומות שכאילו, אתה מבין, שכאילו אז כתבתם.
אני חושב שכל העולם היום הוא שונה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אני לא מאמין שאני אמצא את עצמי מביים פרסומת של סלב מדקלם את הבריף, בלי שיש הקשר בינו,
כן,
לבין המוצר, או בינו לבין ה... הפיצוח הקריאטיבי. כי אם אני עונה פה על שאלה ששאלת אותי קצת קודם, אחד הדברים שאני אדאג לעשות זה את החיבור הזה. זה הדבר הראשון שאני אעשה כשאני אתקל בתסריט ובאיזשהו סלב, שכבר אתה יודע, בהינתן מראש.
מתי לדעתך קוראים היום לסצ'ון? שגם אתה מכיר מהצד השני של ה... גם כמנהל קריאטיב, את הדבר הזה שאתה אומר, אוקיי, אז מי יביים? זה הומור, נביא את X. אני אצא פה ביוטי, נביא את Y.
נכון, נכון.
מתי לדעתך קוראים לך?
נכון, זה כן, קוראים לי כשמדובר בפרסומות הומוריסטיות.
כן.
זה הפורטה שלי, בסופו של דבר.
תגיד עוד כמה דברים שביימת?
בכלל...
מה כאילו הדבר של ה... אתה יודע, יש לך אחד כזה של החוץ מהשקה ותקה, אבל זה בבימוי שאתה אומר... תשמע, לא, אני אתן לך את התשובה, זה גם איזה... בשנים האחרונות בעיקר ביימת או ניהלת קמפיינים פוליטיים.
עשיתי בשנים האחרונות בעיקר קמפיינים פוליטיים, 5 מערכות בחירות רצוף.
האחרון מה היה גנץ?
שס.
שס באחרון?
11 מנדטים.
אבל לא עשית גם גנץ?
כן, שתי מערכות בחירות עם גנץ, נכון.
רגע, באחרון עשית שס?
כן, כן.
אבל לפחות לא, זה לא הזה עם ספר שקיד, עם ה... לא. לא. זה לא היה קמפיין מפלג.
רעבים לשינוי. קמפיין מפלג? לא, לא, לא.
רגע, והאחרון זה היה עם גולן עשית?
כן, רב, כן, 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 עם גולן.
זה לא עם הבצל, אני חושב כבן ההוא של פעם עם הבצל, זה לא אתה.
זה מאוד ישן, זה מאוד ישן.
פעם 15.
אני חושב שמאז עברו איזה 3 מערכות בחירות.
אני אמיץ רגע של עולם פרסום,
אתה מדבר על השקופים, על קמפיין השקופים, לדעתי.
נורא והיום. כאילו, היה טוב קריטיבית ונורא היום.
אני לא זוכר ממתי זה, אבל לא מדובר בזה. אנחנו עשינו את קמפיין רעבים לשינוי.
איך אפשר לעשות גנץ ואחר כך לעשות שס, תגיד לי.
מה, איפה אתה...
אתה בן אדם מסורתי?
לא, 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 ממש לא.
אתה מתחבר למסרים של שס?
אני מחבר את המסרים של שס, אתה מבין? אני לא צריך להתחבר כדי לחבר אותם. אבל בסופו של דבר... על ידי הציני, אתה יודע, אתה... אני יודע לדבר את השפה הזאת, ואני יודע לדבר את השפה הזאת.
אבל זה כאילו... זה לא מאוד קשה... להבדיל ממוצר שאתה אומר, בסדר, פנטה זה כנראה לא הכי בריא. אבל בסדר, אני לא, אף אחד לא ימות מזה וזה. בסדר, זה גם טעים, זה כיף לצעירים, וזה בינינו, אף אחד לא עושה כאלה חשבונות. בבחירות משמעותיות, פעם חמישית וזה וזה, ללכת עם מפלגה, אתה לא מצביע לשס.
לא, אני לא מצביע לשס.
אז זה לא משהו שאתה אומר עצמך בכלל, כאילו, אני עכשיו, אני עובד במשהו שאם אני אצליח בו, לפי התפיסה שלי, זה רע למדינה, זה רע לילדים שלי, זה רע ל... אין כאלה שכולים?
אני לא אעבוד עם מפלגה שאני אחשוב שהיא עושה רע.
כן.
על פי תפיסתי. זאת אומרת, אתה עכשיו, ואני אומר לך את זה כבר בזה, אתה מכניס אותי פה לפינה... לא פשוטה.
על שס? לא, אבל
כן,
באופן עקרוני.
כן, בכלל לא, בשיחה כאילו, אתה יודע, על הדברים שאני עושה. אני לא עבוד עם בן גביר.
כן.
אוקיי, אני גם לא עבוד עם נתניהו.
כן.
אבל...
כשאתה עבוד עם שס, זה לעבוד בשביל נתניהו. זה ברור.
לעבוד בשביל שס זה לעבוד בשביל נתניהו. לעבוד בשביל שס זה להוריד 3 מנדטים פוטנציאליים מבן גביר.
אוקיי.
והם ירדו.
כן.
והם ירדו ממנו.
אוקיי.
עכשיו בוא תשאל את עצמך ככה. עם כל הביקורת, וגם לחברים הכי טובים שלי יש ביקורת עליי. אתה יודע, כשאני עובד עם שס, איך אתה עובד עם שס, וכשאני עובד מצד שני עם בני גנץ, אז יש חברה אחרים שלי, אתה יודע, שהם אנטי גנץ, כן? אז ביקורת תהיה מכל מקום. אבל...
לא יכול התלבטויות לפני שלקחת את שס?
תמיד יש לי התלבטויות לגבי כל מפלגה שאני לוקח. תמיד. 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 והמפלגה היחידה,
כן.
היחידה שפועלת היום, שהשרים שלה פועלים במשרדים שלהם, היום במדינת ישראל, נכון. זה השרים של שס.
זה אומרים אפילו...
עם כל הביקורת, וגם, נכון. וגם תשמע, גם לי יש ביקורת. גם לי יש ביקורת. בסופו של דבר, אני חושב ששרי שס הם
שר השרים... שר הבריאות, שר הפנים.
אני חושב, הם השרים היחידים היום בממשלת ישראל שעושים ודואגים לתחום שהם צריכים לדאוג לו.
אני מסכים. יש גם קטע בלעבוד עם שס, במיוחד אחרי שעבדת עם גנץ, אני מוציא אותך מהתסבוכת, זהו גמר. תכף תגיד לי, בעבודה עם גנץ, היום באמת היום זה כבר פחות לעבוד בשביל שדורי התעמולה ב7 בערב אנשים יושבים, שגם את זה עשית, אלא אומרים, היום בכלל הכל באמת בטוויטר, בפייסבוק, בזה וזה וזה וזה. אבל שס אולי זה כן קצת לחזור אחורה, כי הקהל של שס הוא לא הקהל של טיק טוק וזה, ושם זה כן קהל יותר מסורתי של רדיו, של מודעות.
אתה לא מאמין כמה טיק טוק יש גם בשס.
לא, אני מתעצמי שיש גם קהל כזה שרוצים להביא, אבל רוב הקמפיין הוא לא לקהל הזה. לא? רוב הקמפיין הוא כאילו מין קמפיין מסורתי דווקא של...
דווקא לגבי העניין הזה אני אגיד לך, אני יכול לחלק בגדול את הקהל של שס לשניים, לקהל החרדי, ארדקור,
כשאתה אומר, הוא יצביע במילה, גם ככה לא צריך לפרסם לו. הם המצביעים מה שהרב אומר להם.
וגם אגב, אתה יודע, בתוך מערכת בחירות יש טובים ממני שיודעים לדבר אל הקהל הזה, כן?
כן.
התפקיד שלי במערכת בחירות כזאת, שזה להביא את, את המזרחים, הימנים, המסורתיים.
כן.
את הקולות האלה. זה קהל של טיק טוק, זה קהל של טלוויזיה, זה קהל של... שאתה יכול לדבר איתו באותם כלים שאתה מדבר איתך ואיתי.
אז הרגשת אז בקמפיינים, נגיד של שש, אז הרגשת שהוא גם יותר קמפיין של העידן החדש, וחושבים פלטפורמות של סושיאל מדיה.
חד משמעית, כן. כן, אני יכול להגיד לך שחלק מהקריאיטיב היה בנו אל סושיאל מדיה. חלק מהקריאיטיב.
מה, צופה נגיד איזשהו מהלך שעשיתם, שהוא מהלך דיגיטלי, שמיועד ל...
אחד המהלכים היה...
מגניב, פיצוח
כן,
מגניב?
כן, 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 היה במסגרת מערכת הבחירות, יצא שהיא נופלת על ההילולה של הרב עובדיה יוסף. עכשיו, אנחנו יצרנו במסגרת הקמפיין את הסלוגן גאים להיות יהודים. גאים להיות יהודים. וכאן עשינו מהלך שקורא לעם ישראל להעלות תמונות של עצמו ברגע של גאווה יהודית, אם זה מניח תפילין, אם זה עם תלית, אם זה להחזיק לולה ואתרוג.
כן.
את כל, ולשלוח אלינו, ואת כל התמונות האלה אספנו, ובסוף מכל התמונות האלה יצרנו פרוטרט של הרב עובדיה יוסף. כל התמונות שנשלחו אלינו. אז זה מהלך שהוא מהלך... שהוא מהלך דיגיטלי, לגמרי. איתם התפסנו את השלט הגדול בעולם.
ופה המילה גאים, דרך אגב, לא הייתה בעיה כמו בשקע ותקע, היא לא ישר קופצת לגאים להיות ישראלים, שגאים גם, זו מילה שמנוחסת ל...
אתה יודע, זה כל מילה שלא תבחר, תמיד יהיה, אתה מכיר את זה, לא פחות טוב מני. אתה, כאילו, אתה יודע, אנחנו נגיד פקק יהיה, יהיה מי שיקפוץ ויגיד למה זה פחות מוצא חן בעיניו. אז המילה גאים, אז יש כאן רגע גאים, גאות, כזה, אולי זה גאווה. גאים להיות יהודים. אני לא, אני...
יש אסטרטג בעבודה משס, כמו בגנץ? מה ההבדל בין...
בטח, יש, מה זה?
עבודה היא אותה עבודה?
באסטרטגיה.
אתה מרגיש שזו אותה עבודה? כלומר, שבשס ולעבוד עם גנץ שם קוד, או על מי עבדת לפני זה? עם בנט גם?
עבדתי עם בנט, עבדתי עם גדעון סער.
אז נגיד בשס, זה כאילו, זה עובד אותו דבר מבחינה מקצועית? מבחינת אסטרטגית, מחקרים, רשת, זה כאילו...
כן, 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 כן. אתה יודע, מה שמשתנה זה הקהל והמסרים. הקהל והמסרים, אבל אופי העבודה הוא אותו אופי העבודה.
אבל בבנט עבדת בבחירות האלה של ה... שהדברים יותר קריאיטיביים מצד אחד, נכון? של הבוסם וכל זה?
כן.
שדווקא שם... אפרופו תחת השיחה, כן. שם זה היה כאילו הקמפיין הכי קריאיטיבי שהיה, ומצד שני כאילו זה הוא די נכשל.
כן, והלקוח מת. כן,
כן הם לא עברו את אחוז החסימה, נכון?
הכל אמת.
הם לא עברו את אחוז החסימה.
הם לא עברו את אחוז החסימה.
אז כאילו, זה מלמד אותך שבכאילו, שבבחירות כאילו לפעמים too much creative זה לא טוב?
אני לא יודע מה זה too much creative, אני כן יכול לומר בוודאות שהדבר הראשון והבולט והחשוב בקמפיין בחירות זה קודם כל אסטרטגיה. אחר כך הקריאטיב. כן. אפרופו creative first.
כן.
אז במקרה כזה אני חושב שהקריאטיב עלה על כל דבר אחר. באמת. כן. שם, אתה יודע, היה מספיק חופש כדי ליצור, ואני אגיד לך עוד משהו, אני לא יודע, ואני גם לא חושב שזה נכון, לתלות את כל הסיפור כולו בקריאיטיב טוב או קריאיטיב פחות טוב.
הוא כנראה היה לא, מפסיד לא, בבלי לא, קשר, אתה אומר.
יש הרבה מאוד גורמים, אתה יודע. כשבתקופה... הנקודתית הזאת שבה הפשיזם עלה, כן?
כן.
המפלגה החזיקה בסקרים, לדעתי, 11 מנדטים. בסופו של דבר הגיע המשתה הגדול של נתניהו, ואף אחד לא היה חסין ממנו.
זה לא משנה איזה סרט הייתם עושים.
זה לא משנה מה היית עושה. אם היית עושה קריאיטיב טוב יותר, או פחות טוב, בולט יותר, או פחות.
אולי אסטרטגית, אם היו חושבי פתרון אסטרטגי מראש, אז אולי היה אפשר למצוא איזה משהו.
בסופו של דבר הגיע בנימין נתניהו בשלושה ימים האחרונים, שתה את כולם עם קשית.
אז מה המשמעות היום שבכלל מנהל קריאיטיב בבחירות? אתה אומר, זה כאילו... יש איזה משמעות, או שבסוף הכל קורה באמת בטלוויזיה, בטוויטר, ובמה שקורה בשטח.
אני מאמין מאוד גדול בקריאיטיב, אני מאמין מאוד בקריאיטיב ובהשפעה של הקריאיטיב.
בבחירות?
לא רק בבחירות, אלא בכלל, בקריאיטיב משנה תודעה.
לא, זה ברור, ונגיד, עכשיו אנחנו מדברים רגע על הנושא של הבחירות, אז השאלה היא בסופו של דבר, מה שמשנה בבחירות בשנים האחרונות, באמת זה מה שקורה בפועל, שזה גם חלק מקמפיין, איזה הצהרה נותנים, מי משתלט על סדר היום, מי מצליח לעשות את הספין,
כן.
ו... כל ההידודים של זה בטוויטר
וזה וזה. אגב, ספין זה גם קריאיטיב.
כן, נכון, נכון, נכון. ובסוף, לא רק שאף אחד לא יושב ורואה בשבע בערב את הסרט, גם יש סרט נחמד כזה שרץ בפייסבוק, בסדר, אבל הוא לא באמת מעלה ומוריד, זה שעשו איזה כרזה נחמדה, איזה... כאילו שבסוף אין הרבה משמעות לקמפיין הפרסומי.
נכון, אבל דווקא בבחירות האחרונות, אם כבר אתה מציין, דווקא בבחירות האחרונות, אני משוכנע של הקריאיטיב הייתה משמעות בעצם זה ששס צמחה בשלושה מנדטים.
וואלה?
חד משמעית. חד משמעית.
כי אני דווקא מבחוץ, למרות שאני לא קל ליד, אז עוד פעם, יותר חיבבתי את זה, כי הוא היה פחות פרובוקטיבי דווקא מאשר הפעם. כאילו פחות דופקים אותנו, דופקים אותנו, בואו נראה לאשכנזים והחילוניים. אז כאילו אני פחות כועס עליך לצורך העניין ממי שיצר את הקמפיינים הקודמים.
אני חושב שיותר אנשים הזדהו עם המסרים שם, כי כשבאנו ואמרנו אנחנו מעמד הביניים הפכנו להיות מתלבטים חדשים, כשאתה עומד בסופר אתה זוכר את עצמך לפני כמה שנים מסתכל כמה זה עולה כשאתה מוריד מהמדף? פחות. לוקח את מה שאתה או אשתך אוהבים ושמים בעגלה.
כן.
היום כל אחד מאיתנו מסתכל על המחיר. הפכנו להיות מתלבטים. ופתאום דבר כזה מייצר איזשהו, אתה יודע, איזושהי הזדהות, ואתה אומר, נכון, זה גם אני היום. עכשיו, זה לא קשור אם יש לך כיפה, אם אין לך כיפה, אם אתה מזרחי, אם אתה אשכנזי. זה פתאום הצלחנו להוציא משס את השחור לבן של החרדיות, ולצבוע אותה בצבעים, בצבעים ש... הרבה אנשים מוצאים את עצמם שם.
אז אם מחש בחירות ומזמינים אותך משס, כי הצלחת בקודם, ומזמין אותך גנץ, ומזמין אותך לפיד, אז אתה הולך למי שנותן יותר כסף, או שאתה הולך למי שאתה יותר מתחבר אליו, או איך זה עובד?
תראה, אני חושב שהדבר הטוב ביותר מבחינתי יהיה להיות, זה לנהל את הקריאיטיב עבור מפלגה שאני גם מצביע עבורה.
כן.
זה קרה מעט פעמים יחסית.
טוב, הרשימה עוד לא, הרשימה המשותפת עוד לא הזמינה אותך, אבל יש לי אני שוב.
עוד לא, עוד לא.
אה?
עוד לא, עוד לא הזמינה.
אתה יושב פה עם קפיה, לא אמרנו, כאילו. אני מסכים איתך. אני אישית מסכים.
עכשיו, לא תמיד זה מסתדר, אתה יודע. הייתי מאוד רוצה, אבל לא תמיד אני מקבל את מה שאני מזמין.
נכון, וגם היה, באיזה בחירות זה היה שלפעמים... א', לפעמים מפלגות מתאחדות פתאום, או לפעמים פתאום מביאים, מחליפים את האסטרטג, כי זה לא עובד, אז מחליפים...
אתה יודע, אומר, הנה אני אגיד לך עכשיו, אתה, האם בין אם הצבעת או לא הצבעת לגנץ, האם חשבת פעם שגנץ יושב עם נתניהו?
הוא כבר ישב, מה זאת אומרת?
כשהוא ישב.
אז? יכול להיות, אבל אני לא רוצה לקחת את זה אני רוצה לשמור את זה בתחום המקצועי. אבל זה שאת כאילו אתה עושה הרבה בחירות, אז שוב, זה כאילו... זה מתוך זה שאתה מאוד מעורב, ואוהב את העולם הפוליטי.
זה בדיוק, רגע, מה שאמרתי עכשיו זה בדיוק, כדי להצביע לעניין הזה של... אתה אומר, רגע, אני לא אעבוד עם נתניהו, אבל אני כן אעבוד עם גנץ, כן, אבל גנץ כן יעבוד עם נתניהו, אתה מבין? זאת אומרת, אני אמנע מעצמי לעבוד... עם מישהו שאני מאוד מאוד לא מסכים, שאני מאוד לא מסכים איתו, אני כן אעשה את הכל יחד עם גנץ כדי לדאוג שיביא כמה שיותר מנדטים. ובסופו של דבר, אז זה בסדר מבחינתו לשבת איתו, אז למה,
אני אגיד לך משהו
מרושע, למה אנחנו זה... מונעים מעצמנו?
אז בעיניי זה קצת צידוקים שאתה עושה לעצמך כדי להצדיק את הכסף, אבל זה כאילו, אני לא באמת חושב שזה נכון. קצת מרושע, אבל כאילו, זה מין...
אתה מרושע.
כן.
או אני מרושע.
לא, לא, אני אומר לך משהו מרושע.
אולי שנינו מרושעים.
לא, שכאילו, שבסוף זה, אתה מנסה להצדיק את עצמך, משהו שאתה יודע שהוא לא... לא בספציפית על שס. אם אתה הולך עם מישהו שאתה לא מאמין בו, אז זה יכול להיות שזה... ויכול להיות שגם שיטה, שאתה אומר, אתה יודע מה, אני עושה את זה, אבל רק ניתנו הרבה כסף. כאילו, אני לא... אם אני כבר רוצה נגד הערכים שלי, זה לא... אז זה שיהיה שווה את זה, כאילו.
כן, אבל יותר כסף או פחות כסף אף פעם לא היה עניין עצמו.
ברור, כי זה שעשה שאלה היא בסוף אם ישלמו או לא.
כולם משלמים תמיד.
אתה חושב, זה טוב, אבל תשמע, כל הפרק הזה אתה מוחק. הכל, מהתחלה, עד הסוף שום דבר לא מוכן שיש שודר. רגע, אז לא, איך נהיית פתאום איש קריאטיב של פוליטיקה? מה הראשון שעשית?
שס 2003, סליחה, זכור. לא, זה עשיתי, זה הראשון שעשיתי כמנהל קריאיטיב.
מה, שס?
לא. כמנהל קריאיטיב כן, אבל ב-2013.
כן? אוקיי.
אני עזבתי את אדלר חומסקי ב-2006, בסוף 2005. וראובן אדלר מיד לקח אותי איתו.
שרון.
לקדימה של אריק שרון בזמנו. שהתחלף על ידי אולמרט בהמשך.
כן.
זה היה קדימה 2006. זה...
כקופירייטר או כבמאי?
כקופירייטר.
כן.
עכשיו, אתה יודע, עוד... האמת שבמעמד הזה עוד לא יצא לי לביים, כן?
כן.
עוד הייתי טרום במאי.
כן.
אבל הגעתי לשם כקופירייטר. זו הייתה מערכת הבחירות הראשונה שעשיתי ב-2006. שם למדתי המון גם, מאדלר.
אבל אז עוד לא נתפסת כאיש קריאיטיב ומנהל קריאיטיב של בחירות, וזה כן קרה בבחירות האחרונות.
כי זה היה הראשון שלי.
זה היה one-off כזה גם.
זה היה הראשון שלי.
ואז עברו, לא יודע כמה.
לא, בשני אתה כבר מתחיל להתאפס ככה.
2012, מה היה השני?
2013 שס.
כן.
2015 עשיתי את כולנו כחלון.
כן. אוקיי, ואז הפכת להיות יותר מנהל קריאיטיב בקמפיין, איפה כבר היית?
זה לא שהפכתי להיות. פתאום נוצר מצב שרודפות אותך חמש מערכות בחירות, אחת אחרי השנייה. אז אתה בעצם כמעט לא משתחרר. אתה כאילו מאחת לשנייה.
כן, אבל יש את הקופירייטרים, יש את אנשי הקריאיטיב שהם יותר אומרים להם, זה המסר, זה הזה, עכשיו תעשו, תכתבו, זה... ויש את היותר, את זה כבר נדעתי, המנהלי קריאטיב, שהם יותר יחד עם האסטרטגים כבר בחדר שמקבלי ההחלטות. הם לא רק אוקיי, זה המסר, זה הקהל, תעשו לי פוסט, תעשו לי סרט.
אני לא עובד ככה, אני לא יכול לעבוד ככה. אני מ-boots on the ground, אחי, אני גם כותב, אני נהנה מהכתיבה, אני בעצמי כותב, אני כותב עם אחרים.
כן, אבל לצד זה נראה לי שהדבר הכיפי בפוליטיקה, אופם, זה להיות באמת באסטרטגיה, בקבלת החלטות, להגיד, זה המסר, או להגיד, עכשיו בוא נענה להם ככה, לא רק להיות הביצועיסט, כאילו, של הקריאיטיב. אבל בהתחלה אתה לא כזה, נכון? כי כאילו, לא קוצאת הקריאיטיב נמצא בחדר, יחד עם אדלר וחושבים...
כן, אבל גם אין דבר כזה ביצועיסט של הקריאיטיב. אתה יודע, כאילו...
לא, יש לי כמה חברים שכן, הם כתבו, אמרו להם את זה, והם כותבים סרטים, כותבים פוסטים, כותבים... יודע,
אבל הם לא ביצועיסטים, אני בטוח שהם יוצרים, הם לוקחים
לא,
את המסור
והם מביאים. לא, ביצועיסט במובן הזה שהם לא יושבים בחדר, וכאילו יחד עם המפלגה, ויחד עם האסטרטג, ויחד חושבים מה המסר, ואוקיי, מה נעשה, ועכשיו הולכים לכתוב את זה, אלא אין להם שהם מקבלים את הבריף כבר.
אני חושב שלהבדיל, אולי ממשרדי פרסום, במערכת בחירות, יותר אנשים עובדים עם יותר אנשים, זאת אומרת, יותר בעלי תפקידים, זאת אומרת, אתה לא תראה, לפחות במקומות שאני נמצא בהם ומעורב בהם, אני דואג שהאסטרטגיה והקריאיטיב יהיו ביחד.
כן.
זאת אומרת, חלק מהעבודה שלי כמנהל קריאיטיב. ואני אגיד לך, אני עובד עם אסטרטגים מאוד 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 יצירתיים.
בבחירות או בכלל?
במקרה הזה דיברת על בחירות.
זה השמות המוכרים, הקלוגפטים.
ועם קלוגפט לא עבדתי, עבדתי עם ישראל בחר, עבדתי עם ליאור חורב. אבל אני יכול לומר לך שאני עובד עם אנשי אסטרטגיה מאוד קריאטיביים, ואני עובד עם אנשי קריאטיב שחושבים אסטרטגיה. עכשיו, בסוף, לא הכי נכון להגיד, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אתה יודע, תרשים זרימה של בריף. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, שבוע אני אהיה באסטרטגיה, שבוע אני אהיה בזה. לא, לא. יושבים ביחד באיזשהו מקום. לי יש כמנהל את הקריאיטיב, כמי שגם מבין באסטרטגיה, גם מבין קריאיטיב, גם מבין בימוי, גם מבין לקוח, את היכולת לחבר את הדברים האלה בסופו של דבר יחד למוצר.
אבל מה שמעתי זה הסוויץ', שהוא קרה בתקופתך לדעתי, של אופן בין התשדירי בחירות, לבין זה של התקופה, הרי כל הטופז לוק ויונתן אורוך וכל אלה של הליכוד, שינו כוכבים, הם נהיו כוכבים כי הם כאילו הראשונים שזיהו את הדיגיטל בליכוד, והצליחו, הראשונים שלקחו את ביבי לעולם הזה. אז אתה גם היית, אתה זוכר את הסוויץ' הזה, את היום שבו אמרו, חבר'ה, אנחנו כבר לא עובדים בשביל התשדיר בחירות בשבע בערב, כי אף אחד לא רואה אותם. אנחנו, כל השיטה כבר השתנתה. כן. אתה זוכר את שזה כן. קורה כאילו?
אני יכול להגיד לך אני יכול להגיד לך שבמערכת הבחירות הראשונה שעבדתי בה ב-2006, כשבאתי להיות קופירייטר, אמר לי, רובן אדלר, אתה תהיה מנהל של הדיגיטל.
כן.
אז שאלתי אותו, מה זה דיגיטל? אז הוא אמר לי, אתה יודע, זה הדיגיטל.
התחברו בעוד בדיילה.
עכשיו, מה פתאום אני בדיגיטל? אני בא בשלטי חוצות, אתה יודע, מה לי ולדיגיטל?
כן, דיגיטל הזה היו סוג ב'.
דיגיטל הזה היו סוג ב', נכון. אני דיגיטל, לא רוצה להיות. אנחנו בפרסום.
ברור, ב-ITL. דיגיטל הוא ב-BTL.
בדיוק.
כן.
היום אתה, כן, היום, למה זה ה-BTL? כאילו, הדיגיטל קוראים ל-BTL השלטי חוצות, או לסרט שלך בטלוויזיה.
לא בדיוק, אבל עזוב. אבל היום ברור שהדיגיטל הוא חלק מזה, כן.
אם לא החלק היותר חשוב.
כן, כן. כי בסוף סרט הסרט.
והיותר משפיע, נכון. והיותר משפיע. אבל כשאתה עובד קריאיטיב היום, החשיבה על המדיה היא חלק בלתי נפרד. האמת שזה תמיד היה ככה. אתה פשוט מתאים את עצמך יותר לשפה הזאת מאשר לשפה הקודמת.
ואיך אתה בדיגיטל באמת? כי דיגיטל זה לא רק אופן, סרט הוא סרט, אבל באמת במחשבה הזאת של להגיד, רגע, אנחנו יכולים לטרגט אותם שהם בדרך, היה פה פעם, אני לא אפילו אגיד את השם שלו, כי זה באמת פרק שקצת עשה לו נזק. אבל שהוא עשה משהו של הליכוד, ותוך כדי הוא סיפר שהייתה להם איזו תוכנה שהם ידעו שמצביעים שלהם בדרך לקלפי, אז אם ידעו לשדר להם איזה מסר לטלפון, כי הוא ידע לזאת את המיקום שלהם, אתה מבין? זה הדיגיטל הכוונה, לא... כל מיני טריקים, מחשבות,
כן, אז אתה יודע, יש, כאילו, אני לא יכול לעשות הכל, 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 הכל. אני יכול לעשות הכל, אבל לא הכל, 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 הכל. אז בתחומים שאני פחות טוב, בהם מגיעים אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני, ואנחנו עובדים יחד. הם אנשי הדיגיטל, הם יגידו מה ואיך. בסופו של דבר, הם יקבלו ערוז את מה שצריך.
אבל אתה לומד עם הזמן, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר...
מה זה כל זה? אחי, אני לומד כל דקה. כל דקה מכל דבר, מכל אחד.
מה הדבר כאילו הכי נורא שנחשפת עליו בבחירות, שאמרת, זה מה שנקרא, איך מכירים את הנקניקיות, שראית כאילו מאחורי זה, ואתה בעוד, אני לא מאמין שהפוליטיקאים מתנהגים ככה. יש משהו כזה?
ראיתי הכל. ראיתי הכל.
כן?
ראיתי הכל. אך בתשמע אני עושה את זה המון שנים. אני לא מופתע, אני לא מופתע. אל תשכח שאתה נמצא במאחורי הקלעים עם כולם.
ולמי זה מתאים לעבוד בבחירות? יש כאלה שאתה אומר, זה מתאים להם, ויש אנשים שזה יכול לא להתאים להם? או שאתה אומר, אנשי הקריאיטיב הטובים שעבדתי איתם, הם כנראה, הם היו טובים פה, הם היו טובים
לא,
פה.
לא, אנשי הקריאיטיב טובים יכולים לעשות את השיפטינג לבחירות.
ושם אתה לא מביים.
זה פשוט ההבדל, אני אגיד לך, פה אתה קורא לזה פרסומת, וכאן אתה קורא לזה תעמולה.
ושם פחות ביימת?
איפה?
בבחירות?
ממש להפך.
גם מביים.
כל סרטון שיוצא מתוך... מתוך...
המטה שלך, שבו
שם... מתוך איזה סרטון שאני מביים אותו גם.
אז אתה גם וגם.
אם לא הייתי גם כותב וגם מביים, הייתי עושה כל כך הרבה בחירות, אתה יודע כמה כסף אני חוסך להם?
באמת?
לא, אבל
גם עניין של זמן. טוב, והיום מה? איך משיגים עבודה?
היום אני, אתה יודע, זה כבר פרץ מגבולות ישראל, היום אני עושה...
באמת?
גם מערכות בחירות בחול, כן, כן. אני עובד באפריקה, שוב, גם כותב, גם מביים.
באפריקה?
גם מנהל קריאיטיב בשפות שאני לא מבין, אתה יודע.
אני מכיר את כל אלה שעובדים במזרח אירופה, אפרופו הכלוג אפטים.
נכון, אז אני פחות מכיר אותם, אבל אני יותר מכיר את אפריקה.
למה?
כי שם אני עובד.
כי המקור שלך מאפריקה.
חזרנו לזה.
סתם, סתם. כן. לא, אבל סתם, איך הגעת פתאום לאפריקה?
אז הנה,
אתה יודע, זה מין בחר כזה שפתאום...
זה התחיל מהזמנה שקיבלתי לנהל את הקריאיטיב, לכתוב ולוויים, ולנהל את הקריאיטיב בבחירות במדינה שאני לא מכיר, האמת, אפילו אני לא יודע אם שמעתי עליה לפני זה, אתה יודע.
היא דמוקרטית?
כרגע לא, אבל אם...
אבל אם לא, אני זוכר בבחירות שאני עשיתי...
לא, אז בשביל זה הגענו לשם, להפוך אותה לדמוקרטית.
אוקיי.
כן.
הייתי בצד של הטובים, תומר.
אני הייתי בצד של האופוזיציה.
כן, שרוצה לדמוקרטיה.
כן, המפלגה שמייצגת את הדמוקרטיה, מול המפלגה שכבר 50 שנה נמצאת שם בשלטון.
אז מי הביא אותך בדרך כלל האסטרטג, לא?
הביא אותי חברת האסטרטגיה, כן. כן. הביא אותי, ומאז עשינו עוד מדינה ועוד מדינה.
ובשוק של הפרסום
הישראלי... אפריקה מאוד מעניינת. בשוק של הפרסום הישראלי, תראה, אני אומר לך...
אתה צריך לשווק, אתה מרגיש שאתה צריך לשווק את עצמך, אתה צריך... כי כאילו, אופן, בסוף, אין, מצד אחד אין המון במים, מצד שני יש המון במים, אבל כאילו מצד אחד אין המון במים, כי הרבה פעמים בסרטי ה-A-List, אז יש, לא יודע כמה, אתה חמישה, שישה, whatever, אז כאילו, אופן, צריך לשווק, לא צריך, צריך להיות... זה גם לא פסון לשווק את עצמך, כי כאילו...
כן, אתה יודע, זה אין משהו שאתה לא צריך לשווק אותו, אין משהו שאתה לא צריך להזכיר אותו. אתה יודע, קוקה קולה עושה פרסומות.
נכון.
קוקה קולה משווקת את עצמה.
ונגיד, היה לך יחסים טובים...
האייפון שלך משווק את עצמו.
היה לך יחסים טובים עם אדלר, נגיד. זה דבר שעזר אחר כך, לא? קיבלת כאילו פרויקטים באדלר?
הפרויקט הראשון שקיבלתי היה... אתה יודע, לשים לי לביים סרטון פרסומת בעלות של מאות אלפי שקלים ל, 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 ב, אפילו לא הייתי במאי, אני יכול לקרוא לעצמי במאי, רק כן. רק אחרי הראפ שהיה באותו יום. כן. אבל זה שראיתי את השם שלי באותו בוקר על הקלפה,
כן.
של דירקטור יניב קציר, זה אחד הרגעים היותר מרגשים בעיניי. אפילו אז עוד לא יכולתי לקרוא לעצמי במאי, עד שזה לא נגמר. בסרט עליו אתה אומר, אני ביימתי את זה.
אבל יש גם כאילו מין פוליטיקות שמשרד הפרסום, הוא לא יודע אם פוליטיקות, אבל קשרים, שאתה אומר, זה משרד שאני ביחסים טובים איתו, אז הוא קורא לי יותר, וזה משרד שאני פחות, לא?
אני יודע, אף פעם לא חשב, יש משרדים שאני עובד איתם יותר, יש משרדים שאני עובד איתם פחות.
והיום גם יש יותר...
כמו כולנו.
את העניין גם של כוחות, שכבר שהיום יש במאים שהם כבר עושים חוזה ישר עם הלקוח, לא דרך המשרד פרסום, ואז...
כן, יש גם כאלה, גם, אתה יודע, גם לי יש לקוחות שנוהגים לעבוד איתי בדרך כלל.
זה מצד אחד טוב, לא?
זה מצוין מכל בחינה.
השאלה היא, האם אתה מרגיש אז, האם יש הבדל במחויבות, שאתה אומר, כשהמשרד מביא אותך, אז אתה אומר, אני צריך... כי הרבה פעמים יש גם קונפליקט בין הלקוח למשרד פרסום. אז... אני לא יודע אם אני קונספירטיבי מדי, אבל כשהמשרד פרסום מביא אותך, אז אתה אומר, אוקיי, הוא הביא אותי, אני בסוף צריך לזה, וכשהלקוח מביא אותך, אז אתה אומר, רגע, המשרד פרסום בסוף הוא יאהב אותי, לא יאהב אותי, אני באתי דרך הלקוח, זה משנה את ההתנהלות?
אני לא חושב, אני לא נתקלתי בצורה... בצורה מאוד קיצונית באיזשהו קונפליקט שנוצר בין לקוח לבין משרד פרסום, אבל בסופו של דבר... אל תשכח שאתה לא מייצג לא את משרד הפרסום ולא את הלקוח, אתה צריך לייצג את התוצאה. והיותי גם במאי מצד אחד וגם איש קריאיטיב לפני זה, אני חושב שהחוכמה היא לדעת לחבר את הדברים האלה, איך משרד הפרסום יוצא מרוצה ואיך הלקוח יוצא מרוצה. זה קורה כשהתוצר הוא טוב.
ואין כזה, אתה לא מרגיש לפעמים שמסתכלים עליך כשופט כזה, נגיד שיש ויכוח בין הקריאיטיב ובמשרד פרסום ללקוח.
ואז מרימים את העיניים ומסתכלים אליך.
כאילו, מה אתה תגיד, כאילו? אין כאלה מקרים?
תראה, אני תמיד אומר את דעתי. בין אם זה לצד הלקוח, בין אם זה לצד משרד הפרסום, אני אהיה נאמן לדעתי. אם אני תמיד אהיה צודק ב-100%.
לא, אם יש הטעיה, זאת השאלה. אם יש הטעיה, נגיד מי הביא אותך.
לא, 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 לא. זה לא מעניין, זה לא משנה, זה לא משנה. אתה יודע, התוצר, או מה שאני מאמין שצריך להיות כדי שזה יהיה הטוב ביותר, לשם אני אלך.
טוב, בסוף לא באמת דיברנו.
בין אם הלקוח מבסוט, או בין אם משרד הפרסום מבסוט.
בסוף אני לא מרגיש שבאמת דיברנו על מה שרצינו לדבר.
על מה רצינו לדבר, באמת?
את המשך השיחה היא, אבל אני התחלנו איתה, ואני לא הרגשתי שזרמת איתי. נראה לי... יש איזה משהו שאתה רוצה להגיד? איזה מסר לעם, איזה אג'נדה, איזה משהו שלא דיברנו?
מסר לעם ישראל, מה אני אגיד לך? תהיו טובים, תהיו מאוחדים. אנחנו בתקופה מאוד קשה. אתה יודע, כולנו מרגישים שיש לנו מיסוך על הלב עכשיו.
כן.
קשה לנו יותר לשמוח, קשה לנו להיות באמת אנחנו. אני שוב אומר, התחלנו את התוכנית בלהרים לחיים לחטופנו ולחיילנו. זה משאלת הלב הכי גדולה שלי עכשיו. הכי גדולה. הרבה יותר חשוב מכל מה שדיברנו עכשיו.
תודה רבה, סצ'ון.
מרן, המון המון תודה שהזמנת אותי. אח יקר.
יאללה, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.
ביי.